ده ما يتم وكذا يبدأوا فيه لما قلت له هيتا اللي كانت حدوة بغشعين لا يوجد نوع بشان كذا لا
ولا تمسك نعمي
وغوتي
ده نعمي وغوتي وخانة
لا عطيتي محكار بنات كل مكرة עשו בשבט הגיע חג לענות הגמרא בראש השנה מסבירה לנו מה העניין הזה שיצאו רוב גשמי שנה בעוונותינו הרבים אנחנו רואים איזה רוב ואיזה מיעוט בעוונות הרבים אבל אם ירד חודש ברציפות ככה אנחנו עדיין לא נגרד את הקו השחור של הקו האדום בכלל אבל זה בסדר, תמיד אנחנו מצרקטים אותו סנטימטר מתחת לקו המפלס ואז אין בעיה, זה הכל בסדר אבל, אז הגמרא מסבירה שיצאו רוב גשמי שנה אני לא מתכוון להגיע בצדדים ההלכתיים שטו בשבט, לא להיבהל, לא להכין אבנים ולא לזרוק עליי אני לא נכנסכם לתרומות ומעשרות בסדר? אני כבר לא מסוגל לדבר בנושא הזה, אמרתי לכם נראה לי שאמרתי בשביל זה באתי לעולם לימדתי את זה בערך 2000 פעם אז תרומות ומעשרות, לא נכנס
פה בצורה הזה ארבעים פעם
אתם לא תצליחו לשכנע אותי גם, אני לא אגע בזה אז רק להסביר מה העניין של ט"ו בשבט, מה הקשר בינו לבין העצים יש הבדל בין עצים לבין ירקות
כמה שנים על תרומות
ומעשרות? כן אלו היו 60 שניות אז מה ההבדל בין עץ לבין ירק? עץ מקבל שנים בתחילת העונה משם ואילך הוא שורד בעצמו בסדר? ירק חייב לקבל את הגשם ואת המים ואת המינרלים כל הזמן מהאדמה. העץ, כמו שאמרנו, הוא מקבל בהתחלה, בתחילת העונה, את המים, את המינרלים, ומכאן ואילך כבר הפירות הולכים וגדלים כתוצאה ממה שיש בעץ. מכיוון שהרביעה הראשונה מתחילה בי"ז חשבן, חלוקת בגמרא בתענית, אבל בגדול, בסדר? באמצע חשבן מתחילה עונת הגשמים. כעשרה ימים אחרי שאנחנו מתחילים לשאול גשמים. סוף עונת הגשמים הרשמית, אוקיי, היא בסוף ניסן. בסדר? יצא ניסן וגשמים, סימן כללה. משמע שעד סוף ניסן, זה עדיין סימן. נכון שאתה כבר אומר מוריד את על. אבל בסוף עד סוף ניסן זה עדיין לגיטימי שיהיה גשם. יוצא שאם אנחנו בודקים מה משך הזמן שאמור לרדת גשם, בסדר? זה כסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן, 5.5 חודשים, וחצי מחשבן, בסדר? ט"ו בשבט הוא 3 חודשים אחרי אמצע חשבן, בסדר? חצי חשבן, כסלו טבת וחצי טבת. יוצא שמתוך 5.5 חודשים של פרק הזמן שאמור לרדת גשם, 3 חודשים עוברים בט"ו בשבט. יוצא שהרוב עבר בט"ו בשבט, בסדר? עבר 3 חודשים, נשאר 2.5, הרוב זה עבר מאחורינו, זה לשון הגמרא. יצאו רוב גשמי שנה. כיוון שיצאו רוב גשמי שנה, ממילא כבר הרוב של הגשמים ירדו, מה שהעץ היה אמור לקבל הוא קיבל, ולכן מכאן ואילך ראש השנה לאילך, כי מכאן ואילך, גם אם הפרי ממשיך לגדול כתוצאה מהגשמים של אדר ניסן, אבל את הרוב הוא קיבל בחשבן כסלו וטבת. ולכן הוא התעצב וקיבל את מה שהוא צריך מהגשמים של תחילת החורף. לכן מט"ו בשבט ואילך כבר מונים לו שנה חדשה, כי מה שהוא יקבל בהמשך כבר פחות רלוונטי, בסדר? זה הכוונה, ט"ו בשבט ראש שנה לאילנות. ולכן בעץ לא הולכים אלא אחר הכנתה שלו. כלומר, השליש גידול שלו, לפי דעת הרמב"ם בשולחן ערוך, שזה הכוונה הכנתה, לא נפילת הפרח כמו שאומר תוספות, אז שליש הגידול שלו, זה הדבר העיקרי, מכאן ואילך הוא ממשיך וגודל כאילו בכוחות עצמו, אז הוא קיבל את הרוב, מתחילת השנה, לכן הוא כאילו פרי של השנה הזאת. ט"ו בשבט כבר מתחילה שנה חדשה. מה שאין כן, הירקות הולכים ומונים להם עד הלקיטה שלהם. מה שקובע להם זה לא החנתה שלהם, אלא מתי כתבתי אותם. למה מתי כתבתי אותם? כי ירק, כיוון שהוא גם קרוב לאדמה, כל הזמן הוא הולך ומקבל חיות ומים מן האדמה. יוצא שכתבתי אותו היום, תדע לך, עד אתמול הוא עוד קיבל מהאדמה. לכן אתה מונה לו משעת הלקיטה שלו, כי עד הלקיטה הוא קיבל וקיבל וינק וספג, בסדר? ולכן גם ירקות לא קשורים לט"ו בשבט, ירקות הולכים לפי א' תשרי. ראש השנה הרגיל, זה ראש השנה לירקות, לנטיעה, לאורלה, הוא חודר.
לא בארץ.
מה?
לא בארץ.
הוא לא מה?
תשרי
אף לא בארץ.
דורמן.
אה, רואים דורמן.
אתה לא אתה לא יודע שאומן זה ארץ ישראל?
בחינה.
לא יודע, זה לא בחינה. פה זה בחינת ארץ ישראל, שם זה ארץ ישראל. ההלכתית וה... לא נכנס לעניין, בסדר? בכל מקרה, אז זה הכוונה. אמנם רוב התקופה לא עברה, תכלס התקופה, העולם מחולק, השנה מחולקת לארבע רבעים, בסדר? מבחינה אסטרונומית. כדור הארץ מקיף את השמש בשנה. בסדר? כל רבע סיבוב זה תקופה. היא נמצאת פה, הוא מקיף אותה. רבע סיבוב, רבע סיבוב, רבע סיבוב, רבע סיבוב, סיבוב שלם, עורף קיץ תבבי. בסדר? אלה ארבעת עונות השנה, ולכן מחלקים את עונות השנה ל-91 יום ו-7 וחצי שעות. שנה היא 365 יום ו-6 שעות. בסדר? לא מדויק, זה דעת שמואל בגמרא, החלוקה הולכת לפי דעת שמואל בגמרא, למרות שמה שרב עדה אומר יותר מדויק, אבל לענייננו, קראנו את זה בעבר, השנה השמשית היא 365 יום ו-6 שעות, בסדר? תעשו חלוקה, זה מתחלק ל... 6 שעות זה רבע יממה, נכון? 6 שעות זה רבע יממה. תעשו במחשב 365.25 לחלק ל-4. תשובה תהיה 91, בסדר? ושבע וחצי שעות ביחד ל-24, אני לא יודע איך זה בשבילכם אלטרונים. בסדר? פחות הרמנטים לא צריך לסדר. אז כל עונה היא 91 יום. ה-91 יום של עונת החורף, של תקופת החורף, היא מתחילה רק בטבת. לכן היא גם נקראת תקופת טבת. נמצא שאומנם רוב החורף עדיין לא עבר. בכלל אני אומר שהחורף התחיל רק לפני חודש, רק בטבת. אז ט"ו בשבט לא עבר רוב תקופת החורף, אבל יצאו רוב גשמי שנה. בסדר? אז למרות שרוב תקופת החורף והקור עוד לא עברו, עד רבה, הקור מתחיל, אפשר לומר, תבי שבט אדר, בסדר? אמור להיות, לצערנו גם זה לא כל כך, אבל פחות או יותר זה אמור להיות תקופת החורף, תקופת הקור, בכל מקרה, אבל רוב גשמי שנה יצאו, ולכן ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. עכשיו, תמיד בט"ו בשבט מדברים על החיבור, החיבור לטבע, בסדר? איכות הסביבה והיחס של היהדות לאיכות הסביבה, וליהדות יש יחס חשוב מאוד לאיכות הסביבה. אלוהים ברא את הטבע, נכון? אלוהים ציווה את האדם שהוא צריך למשול בטבע. צריך למצוא קצת, לא יודע אם מספיק לגוע בנקודה הזאת, מהו היחס האמיתי לאיכות הסביבה. היום קצת מעוותים את המושג הזה, איכות הסביבה, כמו שהזכרנו בשיעורים קודמים, מתייחסים לבעלי חיים ולצמחים ולכל ארגוני הירוקים יותר טוב מאשר לבני אדם. מה? איך? גרינפיס, כל הדברים האלה, כל השטויות האלה של...
גרינפיס,
בסדר, כאילו שלום ירוק, אני יודע מה הכוונה היא. אבל בסדר, לא צריך לזלזל בזה, בסדר? הטבע הוא ודאי דבר חשוב, ודאי לא צריך להרוס אותו, בטח לא להתאכזר לבעלי החיים, דיברנו בשבועות האחרונים, אבל יש קצת עיוות בנושא הזה, וכידוע שסדר העדיפויות הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וכשאין לאדם סדר העדיפויות, אפילו שהוא מעדיף... משהו מסוים בעדיפות מוקדמת, אז הוא יכול להגיע לשיבושים נוראים. למי עברתי בית חם? על הכהן שרץ על הכבש ורצח אותו עם הסכין והדם. לכם זה היה? לא זוכר. אז דיברנו על סדר עדיפויות מעוות, לאן אפשר להגיע. כן? שאבא רואה את הבן שלו מפרפר למוות, ומה אבא אומר? וואי, קניתי לו את החולצה בפוקס לפני שבועיים ב-100 שקל. חולצה אדומה עכשיו מידה. שיעור מי? לא, אבל לפני שבועיים עברתי את זה, בית חם.
היה דבר כזה?
זאת אומרת, אפשר להעביר את זה כי אף אחד לא היה.
אם כן תאונה, אז...
מה? כן, חבל על האוטו, איזה פרר יפה. בסדר, אז זה עיוות, והעיוות הזה יכול להגיע לדברים נוראים, עד כדי כך, כן? סדר עדיפויות מעוות של להעדיף טהרת סכין על שפיכות דמים, מגיע למצב שהבן שלו עומד למות, וזה מה שמעניין אותו, אוקיי? טוב, אז ננסה קצת... להבין, הרב קוק מדבר על כך שחלילה לנו לחשוב שכיוון שריבונו של עולם נתן לנו את הסמכות לנהל את הטבע, אז הכוונה היא שאנחנו צריכים לרדות בטבע ולמשול בטבע. זה נכון. זה נכון שבחשבון של טבע מול אדם, אדם הוא זה שיותר חשוב, ואדם צריך לעשות מה שטוב לו ולנוחיותו, אבל ודאי לא לעשות את זה באכזריות וברודנות. אדם צריך להבין שיש לו יותר אחריות על הטבע מאשר שהוא מושל בטבע. יש לו הרבה אחריות גם על החי, גם על הצומח. הזכרנו את זה בעבר, שלפני המבול, אדם לא היה שוחט, היה אסור לו לאכול בשר. למה? זה לא מוסרי לאכול בשר. אחרי שהעולם ירד בדרגה, האדם כבר לא ברמה כזאת, לכן אלוהים אומר לו, תאכל בשר, אין שום בעיה לאכול בשר, כי ברמה שבה אתה נמצא, זה אפילו אידיאל לאכול בשר, שבת אוכלים בשר זה העיקר המזון, בבית המקדש היו שוחטים, אבל עדיין תדע לך שאתה לא מוסרי, תדע לך שהאידיאל זה לא להיות אוכל בשר, אלא להיות צמחוני, ולכן תנסה לעדן את זה, לכן תשחט, אל תהרוג את הבמה באכזריות, אוקיי? אל תאכל עבר מן החי, אל תראה תרנגולת בחצר, תגיד לה, תביא לי רגע יד, שלוף לה פולקה מהכנף ככה כשהיא עדיין חיה. זה לא מוסרי, זה אכזרי. וגם הוא מסביר שזה המצוות כיסוי אדם. כיסוי אדם זה לחסות את הבושה שלנו. יש פה בושה, אתה שוחט, בסדר? כדי לאכול. אתה לא חי מזה, אתה יכול לאכול חיטה וירקות ועגבניה. אתה שוחט כי אתה רוצה לאכול עוף, לאכול פרגית. בסדר? תחסה את הבושה שלך. הכיסוי אדם זה אומר, תחסה את הבושה שלך, תחסה את בושתך וחרפתך. ככה מסבירים המפרשים את עניין מצוות כיסוי אדם. ללמדך שאתה לא במצב אידיאלי. בכל מקרה, אז נתחיל כרגע בסוגיה הזאת של היחס בין האדם לעץ השדה. מכירים את הביטוי כי אדם עץ השדה? איפה הוא כתוב בתורה?
כי אדם עץ השדה, שיר יפה של, לא יודע איך קוראים לה.
מה? יפה, בראשית, נכון מאוד. בראשית זה לא כתוב. כל עץ השדה, טרם יצמח, זה כתוב בפרשת בראשית. אבל כי האדם עץ השדה כתוב בפרשה מאוד מאוד לא קשורה לגרין פיס ולשלום ירוק ולא יודע מה. איפה אבל בדברים? הרב מלכה, אל תעזור להם.
לא
שמע, אתה לא אמרת, אני לא שמע. איפה כתוב כי האדם עץ השדה?
איפה כתוב
כי האדם עץ השדה? בפרשת מלחמה, נכון? כי תבוא, כי שופטים. לפני כי תצא. שם גם כתוב כי תצא בשביעי של שופטים, כי תצא אל עיר. לי הילחם עליה מרבים לתופסה, לא תשחית את עשה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במסור. רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מה אכלו, אותו תשחית וחרט. מה? בסדר, אז שם בפרשה הזאת של מלחמה, שם מופיע הביטוי הגרין פיסי הזה של כי האדם עץ השדה, שאגב במפרשים הוא קשה מאוד. המשפט הזה תחבירית, אני אשמח שתחזירו לי אותו.
יש מיליון פירושים.
מה? נכון. צודק מאוד, יש מיליון פירושים בנושא הזה. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, לא זוכר, כי אדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. מה זה? מה כתוב שם?
שם פירוש בלי קשר עכשיו?
סתם, מה כתוב? פשט עכשיו, לא הסודות של הזוהר. מה אתה אומרת? אין מקרה יוצא מדי פשוטו. שום דבר.
אדם עץ השדה?
כן, אי אפשר להגיד שיש פה סודות גבוהים ואין פשט. התורה חייבת להגיד פשט, אז זה תעמיס דרש רמז וסוד. יש פסוק אחד, הערכנו עליו בעבר, יש עליו, נו, בכור אשר תלד, בפרשה הבאה, כי תצא, יש את ראובן לא חטא, לא שכב, אבל שם זה עומק הפשט. בסדר? שם זה לא שאין פשט, חס ושלום ראובן לא שכב עם בילה. למה זה כתוב? יש פה עומק בפשט. אבל מקרא לא יצא מידה פשוטו. אז מה כתוב שם כי אדם עץ השדה?
מה המשך של הפסוק?
כי אדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. תעיינו ברש"י, אני לא אחכה לתשובה.
יש בניקוד הרי, יש
בזה. חזק וברוך, יפה מאוד. איפה למדת? בתיכון,
בבקשה.
יפה, אתה רואה? יפה מאוד. ואיפה אתם הייתם? יצאתם חוצה, עשיתם בעיה.
היינו בים.
עשיתם בעיה למורה באותו זמן? הבנתי.
היינו בים.
יפה מאוד. אז באמת במפרשים יש קשת שלמה של פירושים בנושא הזה. רש"י אומר את זה בלשון תמיהה. כן? כאילו, למסקנה, האדם לא עץ השדה. אנחנו אומרים, האדם עץ השדה, האדם לא עץ השדה, כלומר, הפירוש של הפסוק, אל תשחית את העץ, כן? למה? כי האדם יכול להתחבא, להיכנס פנימה לעיר ולהתבצר במצור, כן? אבל העץ השדה לא מסוגל, בסדר? העץ לא מסוגל, אז יוצא שיש פה אי שוויון בין האדם לעץ השדה. עץ השדה הוא לא אדם, יוצא שלא שהאדם לא עץ השדה, הפשט הוא, עץ השדה הוא לא אדם, כלומר, אל תשחית עץ פרי, למה? וכי העץ הוא בן אדם שהוא מסוגל להתחבא ממך. הוא לא כזה, לכן מה עזר לך? או, פירוש נוסף, וכי העץ הוא אדם האויב שלך, שאיתו אתה נלחם? אתה נלחם עם בני העיר הזאת, לא עם העצים שלה, נכון? אז מה הוא עשה לך? למה תשחית אותו? אדרבה, תאכל ממנו, בסדר? אז זה הפירוש. קודם כל צריך לשנות, כי זה נושא הפסוק, לא, תודה רבה. לא האדם, אלא נושא הפסוק שם הוא העץ, והחידוש הוא שהעץ הוא לא בן אדם, אוקיי? זה הפירוש.
למה כתוב כי אדם?
אז תכף תראה, יש פרשים אחרים, אבל אבן עזרא מביא שם פירוש, כי האדם עץ השדה צריך להוסיף שם ה'. בסדר? הכי האדם עץ השדה. בסדר? ככה הוא מפרש אחד הפירושים, הוא עצמו לא מקבל את הפירוש, אבל הוא מביא שבזה איזה מדקדק ספרדי, כך נראה בצורה כזו או אחרת ברשי, שהעץ השדה הוא לא בן אדם, ובאמת יחפו בלשון של תמיה. וכי העץ הוא אדם, או וכי האדם הוא עץ השדה, הרי לא כך. ולכן אל תשחית אותו, הוא לא יכול לבוא אמרה, הוא גם לא עושה איתך מלחמה, הוא אין לך עניין איתו, לכן אל תשחית אותו. בסדר? פירוש נוסף שמביא אבן עזרא והרמב"ן, שכי האדם עץ השדה, הכוונה היא האדם חי מעץ השדה. בסדר? אתה תן כבוד לעץ, נכון? פרשת השבוע, משה לא מכה את היאור, לא מכה את האנו, תכיר טובה, תכיר תודה. בסדר? עשה לך טובה פעם גם הדומם, גם לדומם צריך להכיר טובה. יש סיפור פורסם על... על איזה בית מרחץ, שהיה בתקופה טריף, שהיה זה דין, מסוטה, גם הסוגיה של מסוטה בגמרא בתקפו, כן, במציעה היא גם סוגיה כבדה. היה איזה בית מרחץ היה עליו מריבה בבעלו, למי יש זיכיון על המים שם ועל הסבונים. אז באו לריף לדין תורה, הריף אמר, אני פסול לדון, כי אני מתרחץ בבית מרחץ הזה. אז אפילו שהוא כאילו לא נוגע אפילו אולי לבני האדם, אלא לבית מרחץ הזה, הוא לא רצה להיות נוגע בדבר. בכל מקרה, אז עץ השדה הוא המזון שלך, אתה אוכל ממנו, ולכן כיוון שאתה אוכל מעץ השדה, אל תיגע בו, קצת הכרת אותו. אז זה הכוונה כי אדם עץ השדה. לא עץ השדה הוא אדם, אלא כי אדם עץ השדה, כי אדם ניזון מעץ השדה. חיי הבן אדם הם מעץ השדה, אז האדם הוא עץ השדה. זה המזון שלך, מזה אתה חי. בסדר? אז זה אחד הפירושים. בפרשת בחוקותיי, כתוב, ועץ השדה ייתן פריו, תסתכלו ברש"י מה אומר, מה זה עץ השדה ייתן פריו? שאלת הפרשה. בסדר? אם חוקותיי תלכו, אם עשיתם אותם, נו, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. בסדר? והשיג לכם דיישת בציר, כל הברכות שכתובות שם פרשת בחוקותיי, אם תשמעו בכל השם. אומר רש"י, ועץ השדה ייתן פריו, זה עץ רק. שעץ רק, לעתיד לבוא, אם תהיו טובים, תלכו בדרך השם, השם יברך אתכם. גם עץ רק ייתן פרי. אוקיי? אז עץ השדה זה? עץ רק, זה בפשט שלנו. מאכל, אגב, הפסוק הבא כתוב, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית. אבל כי אדם עץ השדה הוא נתינה טעם, למה אסור להשחית עץ פרי, עץ מאכל.
זה רמות בדרגה של העולם.
שמה?
כמו שהיה את הדרגה הקודמת שגם לא אכלנו... לא אכלנו בבהמות, עכשיו אנחנו אוכלים גם בהמות. ובאוטופיה כזאת גם העץ רק ייתן פרי.
זה נכון, אבל כאילו מה פסוק רוצה לומר לך? שכשאומרים בתורה עץ...
עכשיו אתה מדבר באוטופיה, אבל...
כשכתוב עץ השדה, הכוונה היא לעץ רק. בסדר?
שם.
כשכתוב עץ הגן או עץ הארץ זה עץ פרי. כתוב בתורה עץ השדה בהרבה מקומות, הכוונה היא לעץ רק. בסדר? זה בדרך כלל. הנה מפורש, כמו שאני אחד פרשת בחוקות, עץ השדה ייתן פריו, הכוונה היא לעץ רק. אוקיי? אז איך הגמרא, התורה אומרת שכי האדם עץ השדה, והיא מתייחסת כוונה לעץ פרי. בסדר? רק הפסוק הבא, הוא עץ שאפשר לכרות אותו, עץ רק, אבל עץ, הפסוק הקודם דיבר על עץ פרי, בסדר? אז לא ייתכן שפה הכוונה היא לעץ רק. אסור להשחית עץ פרי, למה? כי האדם עץ רק. זה הפשט של הפסוק. בסדר? מה? לא, זו שאלה איך מיישבים את זה. איך מיישבים את זה. כן, העניין הזה, כמו שאתה אומר. נראה קצת בכיוון. הנציב מסביר לנו, הנציב מדבר את זה על בעמק דבר, בפרשת בלק. בברכות של בלעם, כתוב...
שלוש.
מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כארזים נטע השם, כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים. נכון? ציטטתי נכון? יש אישור. אז חבר'ה, שירה זה קל לזכור, בסדר? שירה, פסוקים כאלה בבלעם, באזינו. מה? תחת הנעצות יעלה הדס, תחת הצריפות, תוציאו את השטויות האלה, תכניסו את ה... את הדברים, התכנים האלה. כן, שירה זה דבר מאוד גבוה, אוקיי? שירה זה הדבר הכי גבוה שיש. הכי גבוה שיש. כל שירת האזינו, שירת האזינו מקפלת בתוכה את כל התורה כולה ואת כל ההיסטוריה. אתה יודע מה, הכל נמצא בפרשת האזינו. למה שירה? שירה זה גם, גם מלל, גם דברי חוכמה, בסדר? גם בלשון מליצית, גם בלשון גבוהה, גם במנגינה, גם בחרוזים. אז תראה כמה, כמה אלמנטים של הגד ושל דיבור יש בשירה. אז שירה זה הביטוי הכי גבוה לדיבור. בסדר? כי דיבור, אני סתם אומר לך, אחי, ילך למכולת. אבל פה יש לזה את הכל, גם את התוכן, גם את הצורה, גם את החריזה, גם את הניגון שמתלווה לזה. לכן שירה זה הדבר הכי, הכי גבוה שיש. מה?
נו.
מוזיקאי, זה דבר מאוד גבוה. בזוהר כתוב, שאכל נגינה בשמיים זה האכל הכי גבוה. כן, זה מקום גבוה. בקיצור, מה? אז... אז הנציב בא ומסביר לנו שיש ארבעה סוגי עצים. בסדר? וכנגדם ארבעה סוגי בני אדם.
אה, שדה.
רגע, בוא נראה. קודם כל, יש את העצים שאין להם תועלת, אלא רק שלוקחים אותם להסקה, או קוצים שמחלים אותם מהקרם, או עצים של הסקה. בסדר? זה יוצא שאין להם שימוש. לא משתמשים בגזע, לא משתמשים, אין לה ודאי פרי. מה משתמשים בו? בכילוי שלו. בסדר, לוקחים אותו, משחיתים אותו, שורפים אותו, יש חום, אבל בחום הזה אפשר לאפות פיתות, אפשר להתחמם, בסדר? אז זה עצים ברמה הכי נמוכה. כך אומר הנציב, כנגדם בבני אדם אלה הרשעים הגמורים. בסדר? הרשעים הגמורים שתקנתם היא שבירתם, כאילו ים. השמדתם אלה כאילו ים, כן? איתם מוחתאים מן הארץ, הוא כוונה היא יותר לא חלילה לרשעים יהודים, כמו עמלק, כמו שבעת האומות, שהתורה באה בצורה מפורשת, התקנה שלהם זה להשמיד אותם, בסדר? ואז יתקדש שם השם בעולם, בסדר? וזה לטובתם, צריך להבין, אין פה נקמה אישית, זה לטובתם. חוט עם חזר עמלק מתחת השמיים, מתחת השמיים אין לו תקנה, מעל השמיים יש לו. גם לעמלק, חשבונות אלוקים, גם להיטלר בסוף לא יודע מה, איך אלוהים יביא אותו לידי התיקון. אבל מתחת השמיים אין, יש דברים שבכללים של העולם הזה, שמיד אותו, צריך להבין את זה. הזכרנו את זה בעבר, לא צריך להתייפיף, צריך לדעת, התורה אומרת את זה, אומר לך, אתה צריך לעמוד מול זה ולהבין שלפעמים צריך להיות אחזר. זה קרה בשבוע שעבר. עד שלא ידע בין אורם על... כן. גם את המצוות הקשות האלה, כמו להשמיד, לעשות אותם בדבקות גדולה. הוא אמר לך כבר משחיז את החרבות. אז...
שאלה אמונית, זה יכול להיות שהיטלר עשה את רצון השם?
כאילו, זה התיקון
שלו?
די שהוא עשה את רצון השם.
כן, הבנתי.
אבל לא מתוך...
זה השליחות שלו.
לא מתוך. ודאי, זה ודאי שהוא עשה פה רצון השם, זה ודאי שריבונו של עולם הוא זה שהוביל את השואה, חס ושלום, לחשוב אחרת, זה כפירה. אבל הוא ודאי, כן, כמו שכתוב לישור, אני, זה מעט והם עזרו הרבה, שאני שלחתי אותם משהו שבית אפי, והם עשו את זה מתוך יצרה מרה. אז בסופו של דבר בחשבון, לפני שבועיים דיברנו על הגזירה מול המחירה. איך מצד אחד, בא בן אדם נותן לי סתירה, אז מה פשט? זה מעט השם? מבחינתי זה מעט השם, אני הייתי אמור לחטוף את הסתירה. אבל הוא יענש על זה, כי הוא עשה את זה בבחירה שלו. אז אלוהים יודע שיש אדם או אומה שמסוגלת בכוח הבחירה שלה, מה?
אפורה גולגולת.
כן, כן, עוד דעת, תפתה תפוך, נכון. כן, כן, אסור לה, זה לא חבות ההקלטה, אבל אל תלנה. המבין יבין. שרנו את זה בעבר. הוא עמד שם ונתן את הפקודה לראות. והתותחנים שם של ההגנה השמאלנים לא רצו לראות. לא רצו לראות. אנשי ההגנה אמרו, אני לא יורים. עד שהיו כמה שהסכימו לראות, והוא זה שעמד על החוף והרג יהודים. ובגין אמר לנצור אש, אני לא אחזיר אש על החיים שלי. כן? חס ושלום, אנחנו נגד ודאי, בוודאי ובוודאי, נגד חס ושלום להטיף ולהפיל שערה אחת מהיהודי הכי רשע, בשום פנים ואופן. אבל יש גלגל בעולם, יש חשבון. בכל מקרה, אז מי שהבין, הבין, מי שלא הבין, לא צריך. אז היום זה מסוכן, עוד יביאו פה את התקשורת. והיו פה פעם, הם ראיינו אותי.
תמחק.
יצאתי מהבית, הם ראיינו
אותי. תמחק ותמחק, ואז אם אני מגיע להביא?
כן, ראיינו אותי. בכל מקרה, אז רב שבא אמר לא להתראיין ולשלוח אותם אליו. אז איפה היינו? אנחנו עכשיו בקטע של גרין פיצה.
הרבים יבוא היום לשלוחו בחום של השלוחו.
אוקיי, בסדר? אז יש כאלה, זה הסוג הראשון. הסוג הראשון של העצים, השמדתם זה כאילו ים. אותו דבר יש אנשים שאין להם סכנה מתחת לשמיים אלא למות. הסוג השני, אומר הנציב, זה כל העצי סרק. קוצנים, עתד וכדומה. אין לו פרי, אין לו שימוש אחר. השימוש שלו זה ליהנות מצילו. מצד גוף העץ אני לא נהנה, ממה אני נהנה? אומר הנציב, מהצל שלו, כלומר מהתוצאה שלו, אוקיי? מה? לא, למה? אני לא מחלה אותו. לא שורף אותו באש. יש לו, אני נהנה מצילו, בסדר? יש לו את ה...
לא נהנה מהצל.
אמרתי, כן. אני מדבר על קוצים, כאלה שלא יוצלחו גם למלאכה וגם לא יוצלחו שום דבר, ואפילו אולי אין להם צל, בסדר? הם חסרי צל או משהו כזה. אבל אם יש לי עץ מלא שמצל עליי, מצד גוף העץ, אין לי ענה. אבל מהתוצאה שהעץ יוצר לי מהצל, אז אני נהנה מזה. אותו דבר אומר הנציב, אלה אנשים בעלי דרך ארץ. אנשים בעלי דרך ארץ, אנשים טובים, נחמדים, לא רשעים, כן? אנשי מסגרת, אנשי כלל, הולכים לעבודה, מתקנים את העולם, הכל מסודר מבחינה גשמית, אבל חסרי תוכן. לא נהנים מגוף העץ, לא מהפרי שלו, לא מהגזע שלו, לא מהעלים, לא מהענפים. נהנים רק מהתוצאה. הם עסוקים כל הזמן במסגרת. בכל מסגרת זה יכול להיות בלהיות זבלן שמנקה לי את הרחוב, וזה יכול להיות פרופסור באוניברסיטה שמזמין לי, שממציא לי נוסחאות, וממציא לי פלאפונים מדהימים לשימוש. בסדר? וזה מאוד מאוד עוזר. בסדר? ממציא לי מטוסים, ממציא לי מכוניות שנוח לי לנסוע בהם. אלה דברים מאוד חשובים, אבל אלה מסגרת. יש מסגרת וצריך ליצוק לתוכה תוכן. הם לא יוסקים תוכן. יש רק את המסגרת. אוקיי? הגרא אומר את זה שחוכמות החיצוניות הן חשובות מאוד, אבל כאשר מי בראש, חוכמת התורה. הרמב״ם מפורסם, רקחות וטבחות. כך הרמב״ם ממשיל את כל החוכמות. זה מי לנו גדול מהרמב״ם, שהיה גאון בכל המדעים, המתמטיקאי הכי גדול באז, והאסטרונום, והרופא, והפילוסוף, וכל הדברים האלה, אבל התורה מעל. כולם משרתות את התורה. הרב קוק מסביר את זה מאוד יפה, הוא אומר, התורה היא כמו אחד, והחוכמות החיצוניות הן אפס. כאשר אני שם את האחד ראשון, אז האפס שבא אחריו, ערך אדיר, הופך את זה לאפס. לעשר, אם תוסיף עוד אפס, מאה ואלף. אבל כאשר תשים את האפס לפני האחד, אז הוא לא מקבל ערך מהאחד. האפס לפני האחד, זה שני מספרים, הוא נשאר אפס. כלומר, מי שנותן בראש, נותן את הבכורה, מבקר בכף, את החוכמות החיצוניות, נותן חוכמת התורה, אין לזה שום משמעות, רק מסגרת. אם אתה מבין מה התוכן הפנימי של העולם, מה צורת העולם, מי בראש, כמו שאמרנו פעם, אז יש מקום לכל החוכמות האלה. חשוב מאוד. הגרא היה אומר שאדם חייב ללמוד חוכמות חיצוניות. מי שחסר לו בחוכמות חיצוניות, חסר לו כנגד זה 10 ידות בחוכמת התורה. כך הוא אומר. פי 10 הוא יחלש בהבנת התורה. כי יש הרבה דברים שאני חייב לדעת חוכמות. בסדר? כדי ללמוד הלכות כלאיים, אני חייב ללמוד אגרונומיה. כדי ללמוד הלכות טרפות, אני חייב לדעת זואולוגיה וווטרינריה. בסדר? פיקוח נפש בשבת, אני חייב לדעת רפואה. מי שהיום פוסק רציני בהלכות שבת, חייב להיות חצי רופא, לא יותר מזה. כן? הרב בן שלמה פה, שהוא חזק מאוד בנושאים האלה, הוא כל שבוע, כבר 20 שנה, 10 שנים, לומד עם רופא. הוא אומר, אני מלמד אותו הלכה, הוא מלמד אותי רפואה, ביחד מיני ומיני, התקלה צעילה. היום הרופא אמר לו, אתה היום כמעט רופא, אין את הידיעות שלך. אז היום ההסתכלות שלו על כל עניין הלכתי היא אחרת לגמרי. החזוני שומר את זה המון פעמים. אנחנו יודעים הרבה פעמים טוב את התורה, אבל לא את המציאות. אז ממילא אנחנו טועים בתורה. אתה יודע מצוין את כל כללי הלכה פיקוח נפש, אבל אחי, אתה לא יודע אם האפצ'י הזה הוא סתם עיתוש, או שהוא מעיד על איזשהו מחלה מום פנימי. בסדר? אז מאוד מאוד חשוב להיות מחובר למציאות, כאשר להבין מה המרכז, מה התורה. העץ השלישי, אלה עצי פרי, שנהנים מהפרי, אבל לא מהגזע. לא נהנים מהגזע, נהנים מהפרי. בדרך כלל רוב העצים, אומר כנגדם אלו בעלי מצוות. אנשים טובים שהם בעלי מצוות, מקיימים מצוות, אבל הם רק בבחינת עצי פרי. למה? כי אדם שהוא בעל מצוות, אז הוא פוגש את ריבונו של עולם בזמנים מסוימים. פוגשים את אלוהים בבית כנסת, בקריאת התורה, בשיעור, בדף יומי, בברכת המזון, בציצית, בתפילין. דבר מאוד מאוד חשוב. אתה מקדש נקודות מסוימות בחיים שלך. אבל אתה לא כל כולך, כן, עובד את ריבונו של עולם. ולצערנו רובנו כאלה. רובנו כאלה. מי שלא ספג ככה הרבה שנים בישיבה, יש לו את אלוהים, עכשיו יש את אלוהים, ועכשיו עכשיו זה קטע דתי, אחר כך אני יושב, רואה טלוויזיה, רואה סרט, עכשיו אלוהים מדבר עם מישהו אחר, עכשיו אנחנו היא בהפסקה ממנו, בסדר? עכשיו אני הולך לבלות, עכשיו אני לא יודע מה עושה, בסדר? אז כרגע לא מדבר על עבירות, בסדר? אני כרגע מדבר על כך שאתה יודע שיש את ריבונו של עולם, יש משרד הדתות בממשלה, הבנתם את ה... בסדר? יש הרבה משרדים, יש גם משרד הדתות, אבל זה לא משהו שממלא את כל כולך. יש פונקציה כזאת, נכון, דת. בסדר? יש לך בתקיעה שלך פונקציה שנקראת דת. ביום שלך יש זמן שאתה מקריב לריבונו של עולם. אלה עשה פרי. יש פירות, פירות טעמימות, אבל לא נהנים מהגזע, לא נהנים ממש ממש מכל העץ. והדבר הכי גבוה, כך אומר הנציב מוולוז'ין, זה הארז. כארזים עלי מים. העץ ארז, כך הוא אומר, תכף נראה בית אחר, שהעץ ארז הוא כל כולו משתמשים בו לבנייה. לוקחים את גוף העץ, ממנו בונים בית המקדש, עשה ארזים. מה? נכון? אין לו פירות, למה? כולו פרי. כל כולו הוא פרי. בסדר? לא משתמשים רק בפירות שיצאו מהפרחים, שיפלו מהעלים שקטנים בענפים ההם. בסדר? שמעץ שוקל 5-10 טון, אז בסוף אני מוציא 50 קילו פירות. בסדר? הארז כאילו כל כולו הוא פרי, לצורך העניין. בסדר? אז הוא אומר, זה הכוונה הארזים, זה בעלי תורה. הכוונה היא שכל כולו, שם הרמב״ם יפהפייה, כדי לראות אותה בהלכות שמיטה ויובל. הוא מדבר שם על הפטור ממלחמה, שבני ישיבה לא צריכים לצאת לצבא, אז הוא בא ומדבר שלאו דווקא שבט לוי, בזמנם זה השבט לוי, לאו דווקא שבט לוי. כל אחד שהבין המדעו והכין הרוחו אותו והוא רוצה לעסוק בתורה, הרי הפך כולו, גופו אפילו מלי, הוא לא זכין על לשון כך, קודש קודשים. הוא עצמו כל כולו מתקדש. בסדר? לא נהנים רק מהפירות, לא נהנים בזמן מסוים ביום, אלא כל כולו של האדם במהות שלו הוא קודש קודשים. איך פעם, פעם כשהייתי צריך, אני צריך שמענו איזו שיחה מאיזה, נו. אז אמר על אחד מגדולי ישראל, made in תורה. כן, אהבתי את הביטוי הזה. יש made in China, יש, זה כל כולו, זה המהות שלו. כל הזמן הכוונה היא מה זה, חזל אמרו איזה, איזה פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. נו. אתם לא מכירים את זה, בכל ספרי המוסר זה כתוב, בכל דרך אחד, די הוא. כן, הכוונה היא שאדם עובד את ריבונו של עולם בכל רגע. אתה פונסה את ריבונו של עולם בשוק. מוצא את ריבונו של עולם בעבודה, מוצא את ריבונו של עולם בספונג'ה, מוצא את ריבונו של עולם בכל מקום. הרב צר היה פה אתמול, אהבתי את זה. הרב צר. הרב רונסקי היה פה, אז אמר לי את העניין הזה. כן, שהרב צבי יהודה היה אומר, אנשי קודש תיון לי. לא אנשים ולא קדושים. אנשי קודש. אני רוצה שאתם תהיו אנשים, ואת כל הקדושה הזאת תכניסו לאנושיות שלכם. אל תהיו לי קדושים בבית הכנסת. תוציאו את הקדושה החוצה. דוד המלך אומר להתהלך בארצות החיים. מה זה ארצות החיים? עולם הבא. זה הפירוש הפשוט. אבל חלק מהפירושים אומרים, ברא, למה הפירושים? ברא ביומה. מה זה ארצות החיים? שווקים ורחובות. להתהלך בארצות החיים, כן, בשווקים וברחובות, להכניס את הקדושה אל החומר. זה העניין, וזה החוכמה. גם הרב הוא אומר את זה על מה שאשכנזים אומרים בחזרה פתרה. חיים שיש בהם עירת חד ועירת שמיים. חיים שיש בהם עירת חד, אבל חיים. בסדר? צריך עירת חד, צריך עירת שמיים, אבל בחיים. להכניס את כל זה לחיים. לא להגיד, עכשיו אני דתי, עכשיו אני מוריד את הכובע, ולשעה קלה משהו אחר. לא. זה עדיין רמה נמוכה, ורובנו שם. בסדר? מי יותר מי פחות. אבל החוכמה היא להיות ארז, להיות כל כולך קודש קודשי. אוקיי? אם תרצו, זה פשט שלי, אני לא יודע אם זה נכון. זה כבר לא של הנציב. טוב, זה כמובן, זה כמובן זועק כארז בלבנו נסגה, זה כבר לא צריך להגיד לכם. צדיק התמר יפרח וכארז בלבנו נסגה, כארז בלבנו נסגה, הסברנו. מה, מה, למה הצדיק נמשל לארז? אבל למה הצדיק נמשל לתמר? זה אחד הפירושים, שהפירות שלו למעלה, עד שמגיע הפרי, יוצא לך הנשמה. נכון? יש לך פירות שצ'יק צ'ק, הוא עד שהוא גדל, 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 ולמה, עלה למה אחרי הרבה שנים, יוצאים פירות. זה צדקות. צריך לעבוד, לעבוד המון המון שנים בצורה...
משתמשים
בכל העץ, זהו. בסדר, מה? זה גם, עוד עניין, נכון. אני כרגע רוצה לצאת בפן אחר, לא ראיתי אותו בשום מקום, יכול להיות שאני טועה, אבל כרעיון הוא ודאי נכון, לא יודע אם בהקשר של הפסוק, אבל לא משנה, אמרנו, זה לא פשט. אז זה אחד הפשטים שבאמת... אבל שימו לב, באמת שמתי לו זה ככה לפני סוכות, שהורדתי לולבים מהעץ פעם, שבאמת בכל העצים, אז אתה רואה שיש עץ, ויש פריחה, וענפים, ועלים. כל שנה עינינו נוסעות לפרי. נכון? הפרי שבקצה העץ, במרחב, בהיקף שלו, יש שם פירות. אבל העץ עצמו לא משתנה. נכון? העץ עצמו מתעבה קצת עם השנים. אבל אתה לא רואה את החידוש בעץ עצמו. לא בעץ, לא בענפים הגדולים, גם לא בענפים הקטנים. כל שנה יש פירות בענפים המרוחקים מהגזע. בסדר? בתמר יש דבר מדהים, שהוא כל הזמן צומח מבפנים. בסדר? הצמיחה שלו היא לא מבחוץ. זה לא שהם מתרבים עוד ענפים ועוד ענפים, הכל כלפי חוץ. אצל התמר הצמיחה היא תמיד מבחוץ, מבפנים. מבפנים, הענפים החזקים והגדולים הם כבר החיצוניים, והלולבים החדשים, תמיד בוקעים מבפנים. כל הזמן בוקעים מבפנים וכלפי חוץ. כל הזמן בוקעים, גם הפירות. גם הפירות שלו, השקולות של התמרים, הם יוצאים מהבפנוכו. הם לא יוצאים מהענפים החיצוניים, אלא מבפנים. אפשר לומר, אולי זה הכוונה. זה הכוונה צדיקת המריסרה. שהאדם צריך לדעת שהצדיקות האמיתית היא לא לתקן בקוסמטיקה, במסביב. לא לגוע בנקודות הקטנות. כן? לא לגוע רק, לא נטלתי עד היום מים אחרונים, היום אני אתחיל מים אחרונים. חשוב מאוד, חשוב ביותר, דבר כל מצווה היא קודש קודשים. אבל העבודה האמיתית של הצדיק זה הבפנים. זה הבפנים, העבודה הפנימית הזאת. היא עבודה מאוד קשה. היא קל מאוד עכשיו, עד עכשיו לא התרגלתי לפעולה מסוימת, משהו חיצוני, עכשיו אני מתחיל לעשות את זה. עכשיו, עכשיו קיבלתי על עצמי, אחרי התפילה להגיד עוד מזמור תהילי. יפה מאוד. אבל בוא נראה, תשבור את הפנימיות שלך, את הדברים שמבפנים. לכן הפסוק אומר, צדיק כזאת, הפריחה שלך בתור צדיק צריכה להיות כמו הפריחה של התמר. צדיק התמר לך מבפנים. כל כולו קודש קודשים, לא נוגע במסביב. חשוב ביותר. ודאי שפנימי, ודאי שחשוב. אבל מצוות תפילין לא נקראת מידה. יש מצוות שהן מצוות, יש מצוות שהן מידות. העבודה המידותית, העבודה הרגעית, היומיומית, העבודה של המחשבה של האדם. הדברים הפנימיים, זה לא שעכשיו אני עושה כך, מניח תפילין. עכשיו נוטל ידיים. קל מאוד לטול ידיים לפני האוכל. אבל מאוד מאוד קשה לסגור את הפה כל רגע. מאוד מאוד קשה לרכז מחשבות כל הזמן, בצורה נכונה, בכל דרך דעו. זה קשה מאוד. הדברים, אבל זה גוף העניין, זה צדיק קדמה רפרח. אז נתנו פירוש מה זה קדמה רפרח ומה זה קרן בלבון המסגה. אז עכשיו לפי המדרש הזה, בפשט אמרנו אפשר להתווכח וגם ראינו את הפירושים הפשטנים על הפסוק שם. או רשי או אבן עזרא בשני הפירושים, הרמב"ן, יש גם רשב"ם שם, בסדר. את הפירושים אנחנו כרגע לא עוסקים בהיבט הפרשני של כי האדם עץ השדה, אבל הנציב שם כותב, הוא שולח שם לפרשת בלק, ששם הוא מסביר ארבע פנים בקשר שבין האדם לעץ השדה. בסדר? יש את העצים שצריך לשרוף אותם, יש עצים שיש להם צל, יש עצי פרי ויש את הארז. בסדר? כי הארז בלבון ונפגע. אז זה העניין של זה העניין של תלמיד חכם. לכן באמת, שמעתי זה בשם הרב תמיר, שאומר, יש הבדל בין דיבור לשיחה. מה הבדל בין דיבור לשיחה? אתם מודעים? אף דווקא, דיבור זה עם תוכן, שיחה זה בלי תוכן, בסדר? לכן, שיחת עמי הארצות, שיחת ילדים, אוקיי? בישיבות, בטרנד החדש, ב-30 שנה האחרונות, אז ההרצאה המוסרית של השבוע נקראת שיחה. בישיבות החרדיות זה לא נקרא כך. אבל אני יכול לתת לזה הסבר מאוד יפה, בסדר? אבל שיחה, כן, זה משהו חסר תועלת. קשקושים, שהפה, דיבורים, קשקושים, אוקיי? לכן גם זה שיח. מה זה שיח? שיח, משהו חסר תועלת. סתם, עוד איזה שיח שגדל. בסדר? לא עץ פרי. שיח זה בדרך כלל עשבים, מקוצים, כל אלה שגדלים לכאורה בלי תועלת. אז זה הבדל בין דיבור לשיחה. שיחה, תלמידי חכמים, צריכה תלמוד או עיון. למה? זה בדיוק העניין. התלמיד חכם, קודש קודשים, הוא קידש, הוא הכניס תכנים דיבוריים לתוך השיחה. עכשיו השיחה שלו הופכת לדיבור. אתה שומע אותו איך הוא מדבר עם חבר שלו, על ועל דה, על ביטוח לרכב, על דבר אחר, אבל גם פה אתה רואה בכל דבר את הדיבור. איך הוא מכניס את התוכן, איך הוא מכניס את ריבונו של עולם בכל רגע ורגע, בגזע. כל דבר, זה לא רק פרי, לא רק בבית הכנסת. מכניסים את כל התכנים האלה לפנים. אני אומר פשט, אני לא יודע אם זה נכון. כתוב בגמרא בקידושים, גמרא מפורסמת. 10 קבים של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו. אנשים ואחד העולם כולו. אז יש את הפירוש באמת, אנשים, פטפטניות, כדומה, כן? אבא שלי כל פעם שהוא רואה נשים דגות, 9 קבין. 9 קבין של שיחה. אבל אני חושב, שמעתי זה גם ממנו, אבל זה פשוט כבר שלי. אני חושב, אנחנו צריכים ללמוד מהאנשים, אנשים התוכן של הדיבורי שלהם, קראתי את זה בעבר, הרבה יותר עמוק מאשר גברים. בסדר? בדקתי. לא יכול להגיד לכם את זה תמיד, אבל בדקתי את זה. קח שני גברים, סתם, בסדר? לא תורני, לא בני תורה. קח שני גברים, על מה הם מדברים. כדורגל, ביטוח לאוטו, החלפתי צמיג שבוע שעבר, אחי, אני רוצה לנסוע לחול, עלה במשכורת, בנות, ספורט, בירות, יציאות, נשים שמדברות.
סיפור, מקה.
לאו דווקא, לאו דווקא.
ילדים,
תכנים, חינוך.
איזה סיבור?
תראה, תשאר, שב בקופת חולים, שב בבית מרקחת לפעמים, אני רשמתי את הבן שלי לחוג, אני הכנתי אותו שיעורי בית ולא אנו. נשים עזור שם דת, לא דתיות, בסדר? הן יותר רוחניות מאיתנו. גבר מצויס ישראלי שבא לך ככה עם החבילה של פלאפון, סיגריות ואנו, כן? במפתחות של האוטו ככה נוזל לו, כן, הוונטת זיקוקים, הכל זיקוקים. אחרי שני הכל נמוג, אפס. אישה אתה רואה יותר תכונים. אני לא אגיד לך שלא. כמובן שככל שהיא רחוקה מתורה, אז ודאי שגם תדבר על קשקושים, וראית ב לא יודע מה אומרים, בעיתון, את זאת יחיד הפרה, והיחיד לבשה את הסמלה, ודאי שיש להם שטויות. אבל נשים קצת יותר הכניסו תוכן דיבורי לשיחות שלהם. גבר, הוא מדבר פחות, מזל, מי צריך דיבורים כאלה, שתוק. אבל אישה יש לה כוח לדיבור, נו, היא מדברת הרבה קשקושים, אבל גם יש הרבה תכנים. אני לא אומר שזה קיים, אני אומר זה יותר מגברים. תבדוק אותי. בסדר? בעזרת השם, יהיה לך בעזרת השם, בעזרת השם, ילד בקרוב, ומצא השם, לא יודע כלום, מברך אותך. עוד שנתיים, שלוש, תצא איתו לגינה, בנוף איילון. בסדר? בגינה בדרך כלל מתראה שם נשים שיושבות. אין הרבה גברים. אבל לפעמים משכה, כן, נתן לך עכשיו עבודה, אני צריכה לנקות את הבית, להכין אוכל, קח את הילדים החוצה לשעה. בסדר, תן לי שקט. אז אתה יוצא לגינה, ילדים, אתה יוצא לגינה, ואז לפעמים אתה מטר אותם, אתה יושב בספסל ליד, אתה שומע אנשים מדברות. השיחות שלהם יותר תוכניות. שיחה של תלמידי חכמים אני לא אומר, אתה רואה. תלמיד חכם אמיתי, אתה רואה, הוא לא מדבר איתו. אני, הפריע לי פעם, הייתי באיזה ציבור, לא משנה איזה, וממש זה, אני לא חושב שאני מכפיש ציבור מסוים. אבל אנשים שהם בני תורה, לא, חכ שלום, לא, בני תורה. אבל בשלב מסוים הערתי להם, חבר'ה, מה הסגנון דיבור הזה? לא יודע, דיבורים, כסף, איך להשיג עוד מסכורת, איפה לקנות זה, הכל כסף וכסף ולהשיג ו... אמרתי לו, לא יודע, בכלל, אני ממש ממש רחוק מסגנון, אבל לא יודע, בשערים שאני חי בסביבה, זה לא השיג והשיח שלנו כל הזמן. לא יודע, כשאני מדבר עם החבר'ה שלי בכולל, זה לא השיג והשיח שלנו כל הזמן, כסף וכסף וכסף. אתה מבין? אז אתה תראה שנשים יותר תוכניות מגברים. בסדר? הם מכניסו יותר תוכן של דיבור לשיחה. ויש בזה משהו. אז יש לזה הסבר גם, יכול להיות שגם זה מה שעושים בערבה. בהושענא רבה חובצים את הערבה, נכון? אז יש את הפירוש הפשוט, הידוע למה חובצים את הערבה. הערבה היא מסמלת, כן, לא מסמלת כלום, את הרשעים, זה לא טעם, לא ריח, לא תורה, לא מצוות. אני לוקח את הערבה ואני מכה בה. כן, תכבשו רחמך את תעשיך, ריבונו של עולם, בוא נקה את הרשעה, בוא נזרוק, כמו אתה שליח, בוא נוציא את היצרים הרעים, בוא נקה אותם, בוא נשמיד אותם, בסדר? נשאר רק עם הדברים התוכניים. הפעם מספר שהרב צבי יהודה הלך באיזה מקום, והיה איזו הפגנה של דתיים, ואז הם אמרו, אנחנו אתרוגים, אנחנו אתרוגים. אותם דתיים אמרו, אנחנו בעלי תורה ומעשים תורים. אז הרב צבי יהודה אמר להם, אני ערבה. כן? לא אמר את זה סתם ב... אז מה אפשר? מה אפשר? ערבה בסופו של דבר יכולה להיות המעולה יותר מכולם, נכון? האתרוג הוא פרי, אבל הערבה, את כל העץ רק הזה אני יכול להפוך לפרי, כן? אז הפשט יכול להיות שמה אני חוות בהושענא רבה? אני לא חוות את הערבה, אני חוות את הקרקע. הקרקע היא הרי האמא של העצים, נכון? עכשיו, אמא פולניה מכל עדה שהיא במה היא מתהדרת? יש לה ילד בן 5 וילד בן 7, אז מה היא אומרת? כן? וואו, בני כמה ילדים? העורך דין בן 5 והרופא בן 7. ככה בדרך כלל עם הפולניה עונה. כן? אז היא תמיד מתהדרת בינו, מתן ימיינים. אז אם היא אומרת, זה מכל עדה שהיא. בסדר? כן, עם הפולניה מכל עדה שהיא. אגב, זה כבר מצוי. מה? אז אתה רואה, בדרך כלל במה אדם מתהדר? בפירות הטובים שלה, נכון? אז כאילו באה ערבה ורומזת לאדמה, כן? אל תתהדרי בעצי פרי. אני מקבח. כן? תתהדרי בעצי סרק. צריך לדעת שגם לסרק יש תפקיד, כי כל כולו יתקדש. זה הכוונה עץ השדה ייתן פרי. עכשיו יותר נגיע לשורש של העניין, מה המשמעות של זה. אז בבריאה, כידוע, הזכרנו את זה בעבר, ברוך תהיה. בבריאה, אתה שומע את אמר, בוא שב, שב. זה גם שיעור א' עכשיו, אין פיני לא נמצא, עדיין קשה לו. בבריאה, הרי ידוע ש... הבריאה קלקלה, אני כרגע לא אכנס כרגע לעניין הזה, בסדר? לכל הקלקול של הבריאה. נכון? מהיום הראשון. הזכרנו את זה בעבר המון פעמים, שריבונו של עולם מתכנן משהו, אבל מוציא משהו אחר. בראת האור וחושך, אחרי בצד שבת הראשונה גנזת את האור הזה. ביום השני הפרעת המים, ביום השלישי אמרת לאדמה להוציא עץ פרי, עושה פרי, והיא הוציאה עץ עושה פרי. כן? זוכרים, יודעים? קדוש ברוך הוא ציווה עליה עץ פרי עושה פרי, והיא הוציאה עץ עושה פרי. ביום הרביעי הסיפור עם הירח, כן? ביום החמישי הגניזה של הלוויתן הנקרה, וביום השישי האדם, החטא של האדם הראשון. בסדר? כלומר, כל הבריאה כולה כאילו אומרת ריבונו של עולם, עזוב, רד מהאוטופיה שלך, רד מהאידיאלים. אנחנו הרבה יותר נמוכים ממה שאתה מצטט. בסדר? זה כל הבריאה כולה. עכשיו, כתוצאה מחטא עץ הדעת, כל הבריאה ככה התרסקה לקרקע. כל הבריאה הקדושה ירדה אל הקרקע. הרב חרלף מסביר שמה קרה באמת בחטא הזה. חרלף, חי הראש לגולי פולין, זה הביטוי. הוא היה רב ירושלים בשערי חסד, לפני כ-80 שנה, 70 שנה. עכשיו הוא שמע על הרב די יפו, הרב מיפו, מרן הרב זצל, אמר בוא נלך לטעות על קנקנו, האם כדברים אלה שאומרים שהוא צדיק גדול, או כדברי אלה שהוא, כן, אני יודע מה, חרטן כזה, זה הרב של הציונים, הרב של החופשים. הלך אליו לפגישה ביפו ואמר, זהו, התבטל אליו לגמרי. התבטל הרב קוק לגמרי והיה גדול תלמידיו. אז היה רב ענק בפני עצמו, הוא לא הכיר אותו בן 20. הוא כבר הכיר אותו כשהוא גדוש ומלא בתורה, הוא עצמו גאון בפני עצמו, אבל אתה רואה שכל הכתבים שלו, מימרון, בית זבול, מה?
הוא עדיין...
לא, לא, לא. הילדים שלו, החדים שלו. נדמה לי שזה הרב של אוסם, זה המשפחה, יש לו ישיבת בית זבול בירושלים. אבל קיצור הוא, אתה רואה שהתורה שלו זה תורה של הרב קוק. יש לו הרבה ספרים, יש 12 ספרים, מי מרום ובית זבול, אז זה ברוח תורתו של הרב קוק. הסיפור קצר איך הרב קוק השפיע על החילונים, ברנר. שמעתם על ברנר? היה חרדי, אבל בסדר, הרב קוק גם היה חרדי. חרדי אדיר, מה זה חרדי? היה קודש קודשים. הרי ראיתי סיפור השבוע, שלא רצו למנות אותו בהתחלה לרב בזוימל נראה לי, את הרב קוק. כי כשהוא בא ללוויה של הרב הקודם, הוא היה לו כל הזמן עם תפילין, כל היום. אבל הוא היה מסתיר אותה. מסתיר אותה מתחת לכובע ומתחת לארץ. לא יראה כלום, גם פה. מרים את... שלא יהיה יוהרה. שלא יהיה רע. שלא ידרשו לך עם תפילין. שום אופן שלא ידרשו. אבל הוא לא הכל עם תפילין. אז באז היה נשבה רוח, וטיפה התגלה לארץ של התפילין, אז האנשי הרמו, הדוס כזה אנחנו לא רוצים. כן? הוא כנראה חרדי כנה, אנחנו לא רוצים. הוא בעצמו היה קודש קודשים. הרב קוק עצמו, קודש קודשים בסיגופים שלו, כן, מי שקורא איזה אורח חיים היה לו, לא נורמלי בכלל. אז יש סיפור עם ברנר, ברנר לא חשוד באהבת יתר ליהדות, תראים את ברנר, צריך לשמוע ברחובות, בית הספר.
גם בכל
רנטינם. גבעת ברנר, זה לא קיבוץ של, לא הקיבוץ הדתי ולא של פאי ולא של המחדל. אז בסדר, יהודי קדוש בפנים. יוסף חיים ברנר נגע לי, כן. אז נדמה לי שזה הוא היה ביפו אז, ואז הוא פעם... מה? כן, אה? ואז הוא יושב באיזה מסעדה ביפו, והרב קוק בדיוק עבר. כן, אמר לו שלום או משהו כזה, והמשיך להתפלל בדרך למנחה. ואז ראו את ברנר קם, והולך בקפיסות קומה על הפסיעות של הרב קוק. כן, איפה שהרב קוק דרך, הוא הולך מאחורי זה. אמרו לו, מה אתה? מג'נון? מה אתה? אתה אמר, זה קודש קודשי. אני לא יודע, אני לא דתי ולא זה, אבל הרב הזה מלאך אלוקים. כאילו, הוא הצליח כל כך להשפיע בנו. אז, כשהוא עוד היה ביפו, כמובן היה רב צעיר. אחר כך אני הרב של ירושלים, אחר כך רבה של ארץ ישראל. בקיצור, זה אלוהים שלח אותו אלינו, עשה איתנו חסד. אז הרב חרלף מסביר שלפני חטא עץ הדעת, לא היה מושג של היתר. היה או מצווה או איסור. בסדר? מכל עץ הגן אכול תאכל, מצוות עשה. עץ הדעת, טוב ורע, לא תאכלו ממנו, לא תעשו. כלומר, כל מציאות, כל פעולה, הייתה או מצווה או איסור. כמעט ולא היו איסורים, איסור אחד, הכל היה מצווה. כל פעולה בחיים, כל אכילה, כל מעשה, כל התכוננות לשנה, כל דבר היה מצווה. כתוצאה מהחטא מה קרה, נוצר מצב ביניים של היתר. יש מצווה, היתר ואיסור. כלומר, ההיתר נגס במצווה. אם עד עכשיו היה רק מצווה ואיסור, עכשיו נוצר איזשהו מצב אפור באמצע של היתר, ואז ההיתר נגס במצווה, אוקיי? ולפעמים אם ההיתר יידרדר הוא גם יגיע למקום של איסור. כך הוא מסביר, אוקיי? מצווה, היתר ואיסור. עכשיו, אצל עם ישראל, החטא פחות השפיע מאשר אצל אומות העולם. אני אסביר, אני בדיוק אסביר. אוקיי? עד עכשיו, נתקם, על סמך דברנו, אני אסביר את העניין הזה. כאילו לפני החטא היה מצב כזה אידיאלי, אוקיי? שהבן אדם, האדם הראשון, כל פעולה שהיה עושה זה היה מצווה. אין מצב של ריק, אין מצב, מה עכשיו, וגם ביהדות זה כמעט לא כך. אין כמעט מצב של חופש, נכון? אומרים לך מה ללבוש, מה לחשוב, מה לשמוע, מה לראות, מה לעשות, כמה לאכול, איך, מה לאכול, מתי לקום, אין חופש. תראה לי תחום שאתה יכול להגיד, אין ליהדות מה לומר בו. תגיד לי תחום כזה. אין. שום דבר. בכל דבר יש כללי הלכה. בכל דבר. עובדים לך לכיסקה עובדים לך, למעיים. אומרים לך אפילו מה לחשוב, מה להרגיש, הכל. יש דברים שזה טוב, יש דברים שלא טוב, תעבוד על זה, תשנה את זה, הכל. גם דברים שנראים לך אולי כאילו בלתי רצונים. בכל יש מצווה. אז הרב חרלף מסביר שלפני הבריאה, בני האדם, האנושות היו ברמה כזו גבוהה, שאז הכל היה מצווה. כל דבר קטע, כל דבר היה מצווה, אין מושג של היתר. עכשיו יושבים, מעשים סיגריה, משחקים קלפים. לא, הכל היה מצווה. כתוצאה מהחטא, נגסנו בקדושה, ברמה כזאת שעכשיו כבר אלוהי אומר, שמע, אני כבר לא מצווה אותך כל כך הזאת, אתה כבר לא מסוגל לעמוד. אוקיי? אבל זה התפרד לשני כיוונים, לעם ישראל ואומות העולם. אומות העולם חטפו את הריקושטים בצורה הכי חזקה. כן? הם קיבלו, כביכול, את התומעה של עץ הדעת בצורה הכי קשה, ולכן להם כמעט הם מצוות. אצלהם הנגיסה במצווה הייתה כל כך גדולה, שאם קודם לכן אבי האנושות, אדם הראשון, כל מעשה ומעשה שלו היה מצווה, מיליוני מצוות, עכשיו יש לכם כולה שבע מצוות. זה הכל. אצל, למה? כי הרמה הרוחנית שלכם מאוד דמוכה. אצל עם ישראל, בסדר? החטא פחות השפיע. ולכן יש תרייג מצוות. פי כמה וכמה משבע מצוות. למה? כי אצל עם ישראל נשאר הרבה קדושה, יש גם תומה. אבל פה, אתה רואה אצל עם ישראל, יש יותר. הוא כבר לא במצב האידיאלי אז, כמו אז. אבל יש מצווה, חלק גדול מאוד 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 של מצווה, יש יותר וגם יש איסור. אוקיי? החוכמה היא ביהדות מה לעשות, זה הפשעת קדש עצמך, מה מותר לך. קח את היתר, תהפוך אותו למצווה. זה עכשיו העבודה של יהודי, בהקשר למה שאמרנו קודם. העץ, העבודה, בכל דרכיו, בכל העניינים האלה. לבוא וגם את ההכשר, גם את הדרך, גם את המסביב, גם את החול, גם אותו לקדש. אוקיי? כן, קדש עצמך, במותר לך. מה זה נבל ברשות התורה? יש נבל ברשות התורה ונבל שלא ברשות התורה. נבל שלא ברשות התורה, אז עושה דברים שמעברה. מה זה נבל ברשות התורה? אוכל כל יום בשר ויין. בשר מהדרין, יין בדס, בית יוסף, לא מבושל בלי סוכה. בסדר? כל הדעות. אבל כל היום אוכל לי בשר ושותה יין. אז זה נבל ברשות התורה. משם אפשר להגיע לבן סורר ומורה. מה בן סורר ומורה עשה? כלום, כלום, שום דבר. רוצחים בן סורר ומורה ילד בגיל 13, עד 34 חודשים, זה ימר של בן סורר ומורה. על מה? שאכל קצת יותר מדי בשר שתיים, מהדרין, בדף. כי לפעמים, אם אדם לא מקדש את היתר, יכול להגיע לדיוט הכי תחתונה של איסור. אז זה התפקיד של היהודי. היהודי צריך לקחת את המותר, להפוך אותו עכשיו למצווה. אוקיי? זה גם הפשט של החץ של האדמה. הרי ודאי שהאדמה לא חטא כפשוטו. מה שייך להגיד שהאדמה חטא? שהאלוהים אמר לה, תוציא עץ פרי עושה פרי. והיא הוציאה עץ עושה פרי. מה אתה רוצה מהחיים שלה? זה אדמה, זה חול. יש לך טענות לחול, הוא בעל בחירה. כן, אמנם חזל אומרים, מראה בחולין אומרת, כל הנבראים לדעתה נבררו. מראה בחולין אומרת, כל הנבראים נבראו עם דעת. כל הנבראים, גם הדומים, נבראו עם בחירה. זו סוגיה אולי עמוקה שצריך להסביר אותה. לא יודע אם אני יודע להסביר אותה. הרמב"ם קודם את זה על גרמי השמיים, שזה גם מחידה גדולה. הרמב"ם הזה נתנו לו פירוש שהוא טוען של הגלגלים ולכוכבים יש נשמה. כן, זה מין ישות מסוימת. ולא דומה. זה פלא גדול, אבל ברור שהרמב״ם יש לו כוונות עמוקות. ידוע שהרבה פעמים יצאו נגד הרמב״ם במורה נבוכים וכדומה, כי לא ירדו על סוף דעתו. למרות שיש התנגדות, אני לא אומר את זה. יש התנגדות אמיתית לדברים מסוים שהרמב״ם כתב. בסדר, מי שרבי נחמן כתב, מי שלומד מורה נבוכים, אז האמינות זורחת לו במצחו.